טוב, בוקר טוב, אנחנו בפתיחה של שער הביטחון. המחבר מונה את התועליות של הביטחון בהשם בענייני הדת והעולם. אנחנו צריכים להשלים את עוד את ענייני הדת. כן, אז הוא הביא את התועלת שהבוטח בהשם הוא באמת במנוחת נפש, לעומת הבוטח בדברים אחרים שהשם כביכול מסיר השגחתו ממנו. ראינו שהבוטח בהשם איננו תלוי בחסדי בני אדם, הוא לא מקווה לטובותיהם, ולכן הוא, כן, יש לו חוט שדרה חזק בפני עצמו שהוא יכול לעבוד את השם ולא מושפע לא תלוי באחרים. הדבר השלישי שראינו בעריכות זה שהבוטח בהשם נפשו שקטה לגמרי מענייני העולם, לא תלויה בענייני העולם, הרבה יותר מבעל הכימיה וכל איזה עשיר בעולם הזה, ונפשו שלווה והוא פנוי לעבודת השם. כן, אז הוא לא תלוי לא בטובות אנשים אחרים ולא בכל מיני עניינים של העולם הזה, מלאכות וכו'. אני ממשיך עכשיו איפה שעצרנו. ועוד מתועליות הבוטח על השם מתרומם והתהדר בענייני הדעת, כי הבוטח על השם יתעלה אם היה בעל הון, ימהר להפריש מתנות השם וזכויות בני אדם מעונו בנפש נדיבה וטוב לב. ואם לא יהיה לו הון, יהיה העדר ההון טובה לו מאת השם, שהוא נפטר מן המתנות המוטלות עליו בו לשם ולבני אדם בגלל מיעוט תרדת ליבו בשמירתו וניהולו. כמו שאמרו על אחד הצדיקים שאומר רחמן יצילנו מפיזור הנפש, אמרו לו מהו פיזור הנפש? אמר שיהיה לי רכוש בראש כל נחל ובכל עיר. והוא מאמר קדמוננו, מרבה נכסים, מרבה דאגה, ואמרו איזו עשיר השמח בחלקו. כן, אז הבוטח בהשם שמח לא משנה מה מצבו הכלכלי. אם יש לו הרבה ממון, אז הוא שמח ונותן, מחלק ממנו בשמחה. הוא לא מצטער ודואג שמא מישהו ייקח לו ושמא לא יהיה לו ותולה בו את כל תקוותיו וזה, לא, הוא משתמש בו. ואם אין לו, אז הוא שמח שהוא פטור מהחובה הזאת של להיות גזבר, לחלק מתנות, שמא הוא לא יעשה את זה בשלמות. בכל מקרה הוא שמח, כן, וכך הוא ניצול מפיזור הנפש וניצול מהדאגה. הרבה נכסים, הרבה דאגה, איזה הוא עשיר שמח בחלקו. והנה הבוטח על השם ישיג תועליות ההון והוא כלכלתו, וינצל מתרדת לב בעל ההון ורוב דאגתו עליו. זאת אומרת, את כל התועלות שיש לבעל ההון, שזה בסוף השמחה וכל מה שהוא צריך, יהיה לו כל צורכי כלכלתו, ואת כל התרדה שיש לבעל ההון הוא ינצל. בקיצור, יש לו רק את המעלות שיש בהון ולא את החסרונות. כמו שאמר חכם, מתוקה שנת העובד היא מעט והיא מרבה יוכל, והסבה לעשיר איננו מניח לו לישון. כן, סביר, נראה שהוא מפרש שהעובד זה עובד את השם. כן, שהוא עם מעט ועם הרבה יוכל, הוא בכל מקרה ישמח. לעומת, כן, יש לו עושר, לא משנה, יש לו את תועליות העושר, לא משנה אם יש לו בפועל הרבה עושר או לא, את כלכלתו יש לו והוא שמח, בין אם יש לו בין אם אין לו. והעשיר שיש לו עושר גשמי בעולם הזה ואיננו בוטח בהשם, איננו מניח לו לישון. זה כבר תועלת רביעית. השמחה לא משנה אם יש לו הון או אין לו הון. כן, זה קצת דומה לתועלת הקודמת, אבל כן, הוא העריך בכל אחד מהם והסביר, שם הוא הסביר את המעלות לעומת בעל הכימיה, ופה הוא מדגיש את השמחה בין יש לו בין אין לו. כן, שם הוא לא, פחות דיבר על אין לו, יותר על שהוא בוטח ויקבל בכל מקרה ולא צריך אמצעים ולא צריך שום דבר, לא תלוי בשום דבר. עכשיו הוא מתאר את השמחה בכל מקרה, גם אם אין לו. ותועלת חמישית בענייני עבודת השם, הבוטח על השם לא ימנעהו רוב ממונו מלבטוח על השם, כי אינו נשען על עונו, והוא בעיניו כן פיקדון שנצטווה להשתמש בו באופנים מיוחדים ובדברים מיוחדים, הזמן מוגבל. ואם מתמיד קיומו בידו, אינו גורם לו לבעוט ואינו מתפאר בו על מי שנצטווה ליתן לו ממנו, ואינו מבקש על כך תודה וברכה, אלא יודע לשם אשר עשהו סיבה להטיב. כן, אז אצלו הממון לא מוריד אותו. כן, מי שיש לו ביטחון, הממון לא מוריד אותו, הוא משתמש בו בצורה נכונה, הוא עובד את השם בכל מקרה, לא משנה מה יהיה. כן, אדם עשיר יכול הממון שלו, עצם זה שהוא בוטח בו ולא בוטח בהשם, זה מוריד אותו. כן, אבל הבוטח בהשם, אז זה שיש לו ממון זה לא מפריע לו, וכל הממון זה כן פיקדון שהוא משתמש בו כראוי, וזה שיש לו זה לא גורם לו לבעוט ולא מתפאר על מי שנצטווה ליתן לו ממנו. כן, לא מתפאר על העניים, לא מבקש שיודו לו, הוא מבין שהוא רק סיבה להטיב. כן, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו להטיב, הוא רק הצינור, הסיבות האמצעיות. כן, כל הזמן זה פה מאחורי הדברים, אנחנו דיברנו בדברים, דיברנו פה בפתיחה על זה שאיך המחבר מתייחס לטבע ולבחירה, ככה הדיבור הרגיל שלו זה שיש סיבות אמצעיות, דיברנו על זה. בהמשך הוא ידבר על זה ממש בפירוט בפרק שלישי, וגם בפרק שלישי זה ממש הנושא שהוא צריך להסביר למה יש השתדלות, למה יש מצוות השתדלות. אז הוא ידבר בהרחבה מה בדיוק המקום של הסיבות האמצעיות. גם פה ככה רואים בדרך אגב שיש לאדם, כן, בשביל עבודת השם, אז למדנו שיש בחירה, אז כן יש, אז כן אדם הוא סיבה אמצעית. בשביל זה גם צריך לברות טבע, בשביל שאדם יהיה לו במה להתעסק וכולי, אנחנו נראה, עוד יסביר את זה. טוב, אז נמשיך. ואם עבד הממון ממנו אינו מצטער עליו ולא דואג לידרו, אלא יודע לו שם שקיבל בחזרה את פקדונו מאצלו, כמו שהודע לו שמסרו לו, וישמח בחלקו ולא ירא לזולתו ולא יקנה בשום אדם על ממונו, כמו שאמר חכם, צדיק אוכל לשובע נפשו. כן, אז גם בתועלת הקודמת הוא תיאר שאדם שמח בין יש לו ממון או בין אין לו, אבל שם הדגש זה שאין לו תרדה, בכל מקרה הוא לא תרוד מהפרנסה, ופה הדגש זה לא מפריע לו בעבודת השם. וכן, לא בבן אדם לחברו שהוא לא מקנה באף אחד, ולא בבן אדם למקום שהוא מבין שהכל פה פיקדון וכו'. אז זה תועליות, כן, שבענייני הדת. מכאן לחמש תועליות בענייני העולם הזה, כן, אבל תועליות הביטחון על השם בעולם הזה, מהם שקיטת הלב מדאגות העולם והמנוחה מטירוף הנפש ותרדתה על היעדר תשוקותיה הגופניות, והרי הוא במצב נחת ורגיעה וביטחון מן העולם, כי אומרו ברוך הגבר שיפתח בהשם והשם יפתחו, רק עץ שתול על מים ובלי שלח שורשיו. כן, המנוחת הנפש ראינו שהיא מועילה בענייני הדת, אבל גם מועילה בענייני העולם, אז הוא מונה את התועלת שבעצם, כן, עצם המצב הבריא הזה שהנפש ברגיעה ולא כן, בנחת, ולא כל היום רק עודפת אחרי תשוקות ולא במנוחה שהיא לא משיגה, כן. ומהם מנוחת גופו מן המסעות הארוכים המבלים את הגופות ומחישים ביעת קץ האדם. כן, יש מנוחת הנפש, מנוחת הגוף גם כן, כשאדם בוטח ויודע שיגיע לו, גם אם הוא לא, אם הוא לא בוטח, בוטח בעצמו, אז הוא יכול להשתגע וכמה להרוס את גופו, להרוס את נפשו. כמו שאמר כתוב, אינה בדרך כוחי כי צר ימי. כן, לפעמים הדרך מקצר את כוחו של ימיו. ואמרו על אחד מבעלי הפרישות, כי בראשית דרכו הוא נסע לארץ רחוקה לבקש פרנסתו. כן, התאמץ בראשית דרכו, לפני שהוא ידע לפרוש כראוי כנראה, כן? הוא נסע רחוק רחוק, התאמץ יותר מדי על הפרנסה, והנה מצא איש מעובדי האלילים בעיר אשר נסע אליה. כן, אפילו עובד אלילים יכול ללמד לפעמים. אמר לו הפרוש, הנכם בתכלית הסימאון וחוסר ההבחנה בעובדכם לפסלים הללו. כן, איך אתם עובדים לפסל? איזה טיפשות. לא פתחו, לא למדו שער האיחוד, לא פתחו את הראש, לא פתחו את העיניים, שער הבחינה. אמר לו המגושי, ומה אתה עובד? אמר לו הפרוש, אני עובד את הבורא, אל שדי, האחד, המחלקל, שאין מאומה כמו. אמר לו המגושי, הרי מעשיך סותרים את דבריך. אמר הפרוש, ואיך זה? אמר לו המגושי, אילו היה מה שנדמה לך נכון, כן, אם אתה, אם באמת האמונה שלך נכונה, שאתה עובד את זה שמחלקל ומפרנס ובורא אותך הכל בשליטתו, כי אז היה מפרנס אותך בארצך כמו שפרנס אותך כאן, ולא היית תורך לבוא אל הארץ הזו על אף אורך המרחק אשר ביניהם. כן, מה אתה מגיע עד כאן? מה אתה מתאמץ? אם יש לך אלוה שמחלקל ויכול ואין דבר שנמנע ממנו, אתה צריך להגיע לפה בשביל שהוא יפרנס אותך. נסתתמו טענות הפרוש וחזר לעירו וקיבל עליו את הפרישות מאותו העת. כן, אתה קיבל אותה בשלמות כראוי, גם עניין הביטחון, ולא נסע אחרי כן. כן, אז הוא מלמד אותנו, כן, אדם שאינו בוטח יכול לתרוח יותר מדי בפרנסתו, אדם שבוטח יהיה לו את מנוחת גופו מן המסעות, ומהם מנוחת הנפש והגוף מן הפעולות המייגעות והמלאכות המעיפות את הגופות, ועזיבת קבלת שירות המלאכים במסעיהם ועשיקת תושביהם. שהבוטח על השם אינו נטפל לאחת מסיבות הפרנסה, אלא למה שיש בו יותר נחת לגופו, הוא מכבד את מעמדו, וכן, אותו מקצוע שיהיה נחת לגופו, מכבד את מעמדו, קל למחשבתו, ואינו מטרידו מלקיים חובות תורתו, עם ידיעתו הברורה שאין הסיבה מוסיפה בפרנסתו ולא גורעת ממנה מאומה, אלא בגזירת השם יתעלה. כן, תראו, זה פה ממש רואים כבר את השיטה של המחבר, שהוא יסביר אותה יותר בהרחבה בהמשך. כן, מה רואים כאן? רואים פה את זה שההשתדלות היא לא צריך, אדם לא צריך לחפש את פרנסתו על ידי מאמץ מאוד מאוד גדול, להשיג עבודה מאוד מפרנסת ולעבוד הרבה שעות ולעבוד מאוד קשה וכו', אלא הוא כבר אומר פה שההדרכה של העיסוק בפרנסה של העובד השם הבוטח זה רק מה שמתאים לו. כן, כל אדם, הוא יסביר את זה בהמשך יותר בהרחבה בפרק שלישי ועוד בהמשך, ואת כל אדם מוצא מה את הכישרונות שניתנו לו, ובזה הוא צריך להתעסק. וכמה? רק בשיעור שלא מפריע לו בעבודת השם. כן? זאת אומרת, זה מה שהוא אומר, רק הבוטח על השם אינו נטפל לאחד מסיבות הפרנסה, הוא נטפל לסיבות הפרנסה, כן? אבל איזה? דווקא כאלו שיש נחת לגופו, מכבד את מעמדו, קל למחשבתו, אינו מטרידו מלקיים חובות תורתו. כן? ביחד, ואיזה מחשבה מתלווה אליו? עם ידיעתו הברורה שאין הסיבה מוסיפה בפרנסתו ולא גורעת מן המאומה, אלא בגזרת השם. לא בגלל שהוא יתרח, הוא יקבל את הפרנסה. כן? הוא יהיה חייב לעסוק בפרנסה, זה מצוות השם. השם ברא את העולם ככה שאדם חייב לתרוח בסיבות, חייב לעסוק בפרנסה, ולא סתם, ואז הוא מרוויח כסף, ואז הוא צריך לקנות אוכל, ואז הוא צריך לבשל אותו, להכין אותו, ואז הוא צריך לאכול בצורה בריאה. כל הדברים האלה זה מצוות השם, בגזרתו. זה מצוות השם, אבל הם בגזרתו. ככה אומר, ידיעה ברורה שאין הסיבה מוסיפה בפרנסתו. זה לא זה שאדם בא, עבד עוד כמה שעות, הרוויח קצת יותר באותו חודש. האדם צריך לדעת, זה לא בגלל שהוא עבד יותר, הוא קיבל עכשיו תוספת במשכורת, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא גזר. אם הוא עבד יותר או פחות, כן, אם באמת היה לו נגיד בקלות יכולת לעבוד יותר, זה יכול להיות שזה היה לו מצווה לעבוד יותר. אם זה היה על חשבון הדף היומי שלו, אז היה שלא בסדר, ויכול להיות שעכשיו הוא מקבל יותר, זה רק ניסיון, ניסיון אליו, לראות שהוא בוטח בהשם ולא בוטח בעצמו, כי אם יבטח בעצמו עוד יפסיד אחר כך וכו'. אז זה השיטה של המחבר, ועוד הוא ידבר על זה יותר בהרחבה, כן? רואים פה את הסיבות האמצעיות שהשם יצר בעולם, שמכללם הבחירה החופשית, שלמדנו עליהם, שהם בעצם צריך לדעת ידיעה ברורה שלא הסיבה גורמת את הדבר. כן? עכשיו, המחבר, מה הוא הוסיף פה, העניין השלישי של התועלת בענייני העולם? דיברנו על מנוחת הנפש, דיברנו על מנוחת הגוף מן המסעות, ועכשיו הוא מפרט גם מנוחת נפש וגוף מפעולות המייגעות. כן, קודם זה היה בעיקר המסעות, עכשיו זה בכלל, הוא לא, אדם באופן טבעי מחפש עבודה שתכניס לו יותר, סומך על, על הסיבה, על העבודה המסוימת, על הפרנסה המסוימת, ומתייגע בה הרבה בגוף ובנפש בשביל להתפרנס, הוא בוטח בשם. הוא עובד רק מה שטוב לו ומתאים לו ומסתדר לו עם העולם הבא בעיקר. כאומרו, כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים, כי אלוהים שופט, זה ישפיל וזה ירים. כן, זה לא תלוי ב, לא, כן, לחצות את הימים ולעבוד קשה, אלא מה שהשם יגזור. ואמר בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינענה לי. כן, הקדוש ברוך הוא דורש מאדם השתדלות של עבודה בנחת, עבודה שמתאימה לו, דרש ממנו פרנסה ושיעבוד בהיתר ושיעבוד, אבל לא, אבל בעיקר שיעבוד את השם. כן, כל ה, אנחנו נראה שכל העבודה של ההשתדלות זה חלק מהבחינה של האדם בעולם הזה. הבחינה שלו בזה שהוא יעסוק בפרנסת היתר ולא באיסור, וזה שהוא ישתמש בממון שלו בצורה נכונה, וזה שהוא לא יבטח בממון שלו, ממש זה חלק מהעניין. אז ממש קריטי במצווה של ההשתדלות שלא להשתדל יותר מדי ולא לבטוח יותר מדי, אלא לבטוח כמצוותו, וזה חלק מהניסיון של, שלא לבטוח בעצמו ובעבודה אלא בקדוש ברוך הוא. זה הוא יסביר בהמשך עוד יותר. אז פה ככה, בדרך אגב, כשהוא מונה את התועלות של מנוחת הגוף והנפש, הוא כבר הכניס לנו את, את השיטה שלו בעניין הביטחון וההשתדלות, שהוא תוסבר בתוך גוף השאר. ומהם, זה כבר תועלת רביעית בענייני העולם, מיעוט תרדת נפשו במסחרו ועיכוב זכורותיו אצלו, ויכולתו לגבות חובותיו, או מחלה אם הרע בגופו, כן, בדרך כלל, כן, חוץ מהמסעות, חוץ מהעבודה המסוימת שיש לאדם הרגיל, לפעמים יש לאדם טרדות חיצוניות, כי יש לו איזה מחלה, ופתאום יש איזה פשלה והסחורה לא מגיעה בזמן, ודברים כאלה מאוד מאוד מטרידות את הנפש. אז גם מזה מוצל הבוטח בהשם, ביודעו שהשם חכם בענייניו יותר ממנו. הוא בוחר לו הטוב יותר משיבחר לעצמו. אז מה שקורה זה יותר טוב ממה שהוא היה, שהוא רצה שיקרה, משהוא חשב שטוב לקרות. תמיד מה שקורה יותר טוב ממה שהיית רוצה, אז הוא תמיד שמח, כי אומרו, אך לאלוהים דו מנפשי, כי ממנו תקוותי. כן, מתוך הכלל הטובות של הקדוש ברוך הוא, היכולת האינסופית והחוכמה האינסופית והטוב האינסופי, שהוא מטיב לבריאות, שאנחנו התבוננו בזה בשאר הבחינה, אנחנו מגיעים למסקנה שגם מה שלא נראה בעינינו טוב, הוא טוב, הוא לטובתנו. ולכן, הבוטח בשם הוא גם שלב מהצרות. ומהם, תועלת חמישית בענייני העולם, השמחה בכל מצב שהוא עובר אליו, ואף על פי שהוא נגד טבעו, מחמת ביטחונו בשם שאינו עושה לו, אלא הטוב לו ביותר, כמו שעשה האם הרחמנית לבנה, כן, כמו שעושה עם הרמנית לבנה ברחיצתו וניקויו והתרתו וחיתולו בעל כורחו. לפעמים התינוק לא בא לו שאמא שלו תנקה אותו. הוא לא, אין לו מספיק שכל להבין שכשהוא יהיה נקי יהיה לו הרבה יותר נעים. ואם, כן, היה ראוי שהתינוק ישמח בכל הפעולות האלה. ככה הבוטח בשם שעמד על דעתו, אז הוא שמח בכל מה שקורה איתו, כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מגלגל את כל מאורעות חייו כמו האם, הכל לטובתו, כמו האם רחמנית שדואגת לבנה גם בעל כוחו, גם מה שלא נראה לו טוב. כן, אז פה זה עוד פעם דבר כללי יותר, לא רק הצרות, אלא בכלל כל מה, ולא רק בענייני המסחר, כל מה שעובר עליו הוא שמח. כן, המחבר אלוף בלפרט את הדברים, גם דברים שהיינו יכולים להכליל, אז הוא שם לב לכל פרט של תועלת שיש בכל דבר. כן, אז פה בעניין הביטחון בהשם, כמו שאמר חסיד עליו השלום, אז כן, בעניין הבוטח בהשם, שבוטח בקדוש ברוך הוא כמו שבוטחים בהם, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. כן, אז אומר המחבר, וכיוון שכבר ביארתי מטובות הביטחון על השם ותועליותיו, בענייני הדת והעולם מה שהשגתי, אבאר מענייני הביטחון שבעה דברים. כן, הוא בחר לפתוח את שער הביטחון ולהסביר לאדם כמה זה טוב, כמה הוא ירוויח, הן בענייני עולמו והן בענייני, כן, בענייני עולם הזה, או הן בענייני עולם הבא והן בענייני עולם הזה. אז אדם יבין כמה זה, כמה הוא ירוויח, אז יכול להיות זה ייתן לו מוטיבציה על השער. כן, ראינו גם בשערים הקודמים שהוא הסביר את הצורך בשער, בפתיחה. אז גם פה הוא אומר לך כמה זה יועיל לך, ישר אדם יכול, כן, להתעורר לעניין. הוא מבאר שבעה דברים. האחד, מהות הביטחון. כן, מתחיל מהדברים היסודיים, מהות הביטחון, בהגדרה קצרה וקולעת, זה פרק הראשון. והשני, לסיבות הביטחון על הנבראים. כן, זה בדומה למה שראינו בפתיחה לשער עבודת השם, שהמחבר ייסד אותה על הכרת הטוב, על המוסר. כן, זה דבר מאוד מיוחד, צריך להתבונן בזה, המשמעות של לייסד את עבודת השם על המוסר. זה אדם בהסתכלות רגילה פשטנית מתייחס לכל עבודת השם כחוק של מלך שמחייב אותו. אז למה עושים, כן? למה אדם מקיים את חוק המלך? כי אין ברירה, יש פה בעל הבית וצריך להקשיב לו, אם לא, מה יהיה? זה עבודה שמראש היא של עבודה מהירה, שכר, וכן, לא לשמע. אצל המחבר זה מתחיל מהמוסר, מהכרת הטוב. לא, אדם, כן, כמו שהוא אומר, הוא ימצא את זה בעצמו. אדם רוצה, אדם מבין את החובה שלו. החובה שלו היא לא מצד שמאיימים עליו, מצד שהוא מחויב למוסר. הוא רוצה, מצד שלמותו, הוא רוצה לעבוד את השם, שהטיב לו, אין סוף. על כל פנים, כמו שהוא פתח את שער עבודת השם בהתבוננות כזאת, לעורר אותנו להבנה של הכרת הטוב ואיך היא נמצאת אצל הנבראים, וכל שכן, איך שכן נלמד מזה קל וחומר לאיך ראוי שנכיר טובה למי שמטיב לנו בצורה אינסופית שכזו כמו הבורא. כן, אז מעין זה, כאן הוא אומר, כן, מה גורמי הביטחון, על מה אדם בוטח. יש דברים שאדם מבטח עליהם, יש דברים שאדם לא מבטח עליהם. כן, על אדם, שעל מי אדם מבטח? דווקא מי שהוא בעל יכולת להטיב לו ורוצה בטובתו, וככה מונה את כל הקריטריונים שכשהם ישלמו אז יבטחו, ואז אנחנו נבין שבעצם אין שום דבר פה בעולם שאפשר לבטוח עליו, וכל הקריטריונים האלו נמצאים אצל הקדוש ברוך הוא. ממילא אדם יבין שראוי לו לבטוח בקדוש ברוך הוא. אז זה סיבות הביטחון על הנבראים. והשלישי, בביאור ההקדמות שמתחייב מהם הביטחון על השם, והכרח הטיפול בסיבות. אז זה פרק יסודי, פרק שלישי. כן, מה כל ההקדמות שצריך לדעת כדי להגיע לביטחון שלם? אני מפרט, אני חושב, 5 הקדמות. כן, כאילו, תדע את כל זה, אז אתה תבטח בלב שלם. והכרח הטיפול בסיבות, זה הולך, זה חלק מהדברים שצריך לדעת. צריך לדעת מה המקום של כל הסיבות האמצעיות בעולם. כן, מה המקום של ההשתדלות? מה אני ארוויח באמצעות מה שאני עושה, ולמה יש פה עבודה וכו', ומה צריך לבטוח? זה חלק מהדעות שצריך לברר טוב טוב טוב, כדי לדעת מה המקום של הביטחון ומה המקום של ההשתדלות, כדי להגיע לביטחון שלם. והרביעי, כן, פרק רביעי יהיה בביאור הדברים אשר בהם יהיה הביטחון והכרח הטוב והרע שבו. כן, זה יהיה פרק מאוד חשוב ומפורט. כן, מה צריך לפתוח בהשם בענייני העולם, ומה צריך לפתוח בהשם, כן, בענייני העולם הזה ובענייני העולם הבא. הוא מפרט את הדברים בצורה מסודרת, שם הוא גם דרך אגב הסביר לנו למה לא נזכר עולם הבא בתורה בשבע תשובות. כן, אם אתה בוטח בהקשר שצריך לפתוח במציאות של זה, צריך ליישב את הקושיה הזאת. אני חושב שכבר בפרק שלישי הוא יסביר גם דרך אגב את העניין של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זה גם דברים שיכולים להפריע בביטחון. כן, בהקדמות שמתחייב בשביל לפתוח בהשם. אז במה לפתוח? פרק רביעי. והחמישי, בהבדל בין התעסקות הבוטח על השם בסיבות הפרנסה ובין התעסקות מי שאינו בוטח על השם בהם. כן, שזו הסברה מאוד חשובה גם כן, שתסביר לנו מה ההבדל בין, הרי שנינו צריכים להתפרנס, גם בוטח בהשם שנייה וגם מי שלא, אז מה ההבדל? איך עובדים את השם בצורה שלמה ואיך כן מתפרנסים עם ביטחון ואיך מתפרנסים בלי ביטחון. והשישי, בביאור אופני הכרח גנות הסוברים, כן, בעלי המשכונות, איך הוא מגדיר אותם? יש כאלה שסוברים משיכות התקווה בעולם, מקווים לעצמם שיקבלו את המשמעת לשם כאשר השיגו את מהווהם בעולם, והם בעלי המשכונות. כאילו הם אומרים, אני, כן, הם רוצים את העולם הבא ורוצים את עבודת השם, אבל קודם כל הם דואגים לעולם הזה, קודם כל שמקווים לעולם הזה ודואגים, אני אסדר את עצמי פה ויעשה לי חסכונות וידאג לכל הטוב, כאילו לא סומכים על השם הדבר הזה, והוא מבקר אותם בדברים חריפים כדי, כן, ויכול לעורר את כולנו ככה לפתוח יותר על הקדוש ברוך הוא, גם אם לא נלך עם כל הטוטליות של הדברים האלו. כן, כהדרכת רוב רבותינו שלוקחים את הדברים, אבל לא אומרים שמי שעשה חיסכון זה עבודה זרה, זה יותר גרוע מעבודה זרה. זה קשור לוויכוח הגדול על המקום של הטבע ובדיוק בעסק הנכון בסיבות, כמו שאנחנו נראה בהמשך. טוב, והשביעי, זה תמצית מה הוא אומר, במפסידי הביטחון על השם ודברים כלליים בענייני הביטחון וסקירת חלקיו בקיצור. כן, אז הוא יסכם מה, איך מפסידים את הביטחון ומה התמצית של הביטחון שצריך לצאת איתו מהשער הזה. טוב, אז השלמנו את הפתיחה, עזרת השם ניכנס לפרקים עצמם הפעם הבאה. עד כאן להיום.